יום חמישי, איסור חג. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של הקיץ, אחרי פסח. דברים נפלאים של הרב חיים ולדר, הזדמנות להתחיל מבראשית. לפני 35 שנה, אומר הרב ולדר, החליף בנק ישראל את המטבע משקל לשקל חדש. כיוון שיש כאן קוראים בני 40 שאין להם מושג למה למטבע הישראלי קוראים שקל חדש, למה למטבע הישראלי קוראים שקל חדש? אפילו שאין שום מדינה אומר שלמטבע שלה מוצמד את המילה חדש. אז אמר, אני אסביר. היו לימי יורם ארידור, שר האוצר, שעשה כמה פעולות שגרמו לאינפלציה במשק. זאת אומרת, הורדת מיסים, על יבוא שגרמה לצמיחה מטורפת, שגרמה לעליות מחירים, שגרמה לריקון תורת המטבע של ישראל. כל זה ימי ארידור העליזים. כי בתקופה הזאת, אזרחי ישראל עברו מצריכה סולידית של מה שהיו צריכים למה שיש בחנויות. מכיוון שהרי היבוא נפרצו, היו המון המון בחנויות, היה המון המון בחנויות, וכולם קנו. כמו לצפה על מכוניות, מכשירי חשמל, כל מה שאפשר לקנות. עם העם הפסוד, קוראו לזה כלכלה חופשית. כלכלה חופשית הזאת הביאה לאינפלציה של 500% בשנה, זה אומר שאם לחם עלה 5 שקל, הרי שבתוך 5 שנים הוא עלה 5,000 שקל. כמובן שהמשכורות התעדכנו בהתאם, אנשים הרוויחו כאן כמה מיליונים בחודש, רק שתקציב הלחם שלהם היה 150,000, נשמע לכם דמיוני, זה בדיוק מה שהיה. שנת 83 התמוטטו הבנקים, והממשלה נאלצה לרכוש אותם, שלא להביא את הציבור לסף רב, אבל המדיניות נמשכה ואפילו התגברה, וכמו כל דבר בעולמנו שמתנהל לא נכון, גם להתפרות כלכלית יש סוף. ישראל הגיעה למצב של פשיטת רגל. בשנת 85 נעשו כמה צעדים דרסטיים שנועדו להציל את המשק, וכשלק מזה, מצד פסיכולוגי, קוטטו 3 אפסים מהשקל, ותחתיו יצא שקל חדש. זה אומר ששטר של 1,000 שקל הפך לשקל, שטר של 500,000 הפך ל-500 שקל. המטרה הייתה להתחיל מחדש, ושהציבור ילמד להעריך כסף ולהשתמש בו בתמונה. וככה היה. הוא אומר ששבוע שעבר כתב על כפתור הריסט. זה הזמן לתרגם את זה למהפכת הקורונה. יש משהו שרבים איתנו כלל לא יודעים עליו. וזה היכולת האנושית להתרגל. עכשיו זה ישמעיה, רוב הציבור כציבור לא יצטרך להיות מודע ליכולת ההתרגלות של בני אדם 75 שנים האחרונות. לעומת יחידים שנאלצו להתרגל למצבים חדשים, כמו פשיטות רגל, מחנות, שינוי מאוד בשגרת חיים. כלומר, כדי לסבר את האוזן, אני אביא עדות של ניצול שואה בן 90, שסיפר לי איך עבר ממצב של בן עשירי מפונק ועדי נפש, אחד שפינה אלפי גופות במחנה השמדה, ותמך על קליפת הפוח אדמה מקרית שהגיעה אליו. הציב שלו מרתק ושווה מאמר בפני עצמו איך זה עובד בפועל, איך אדם דעתן הופך לאדם כנוע, איך מנהל הופך למנוהל, איך אדם שהורגל לשפע מוצא את עצמו שמח ומאושר על שעריות השפע, ואיך אנשים שלא יכלו להשתתף בהלוויות, אחמת עדינות נפשם, הלכו בין גופות כאילו זה מחזה נורמלי. אנשים מתרגלים להכל ובמהירות בלתי נתפסת. וכשמתרגלים, הוא אומר, תמיד עולה השאלה הפילוסופית בעצם, למה לא יכלתי לחיות ככה עד עכשיו? אני כמובן לא מדבר על מוות, חלילה, הוא אומר, מדבר על החיים, והוא נסביר, הוא אומר, סוחרנו פעם קצת אנשים אחרי התפילה על רמת חיים. אחד מהם היה אדם מאוד עשיר. הוא אמר, אני לא מבין איך אברך עם 8 ילדים יכול לסגור חודש עם 15,000 שקל. כל הוא מסתכל עליו כאילו נפל מהירח. מה 15,000? לאיזה אברך יש 15,000? הוא שאל אז כמה, אז אמרו לו, 5,000. היה בהלם. 5,000 זה חצי מההחזקה החצית של הרכב שלי, הוא אומר. חצי מה שאני משלם לעובדת זרה, וזה מה שאני משלם בחודש של פרחים. היה מנותק לגמרי. שבוע, אומר, שוחחתי את השוב. הוא אמר בפשטות, כשהסיפור יגמר, אני מתחיל מנקודת האפס, מבחינה כלכלית. למה שכבר עכשיו אומר, אני חי כמו אברך. אין לי לאן לנסוע. אין לי על מה להוציא כסף. אף עובדת לא מוכנה לבוא. אני גם לא מכיר שום חנות פרחים שבטיפה. הוא יתרגל, למה? כי כולם מתרגלים. אבל הרב ולדר, בואו נתרגם את זה לחיי היומיום. אם התרגלנו של חתונות של כמה עשרות משתתפים, בלי עיצוב, של עשרות אלפי שקלים יכולות להיות שיחות לא פחות מהחתונות שהורגלנו אליהן, יכול להתרגל לכל הדברים האחרים. אחד המאמרים הקודמים הוא אומר שבעידן השפע אנשים פחות מאושרים, יש להם יותר אפשרות ויותר ציפיות. ברגע שנניח ציפיות, כולם נהיה מאושרים. למה זה אומר חזרנו לעבר, אנשים היו מסוימים את היום שלהם בחמש, לא היו שום אמצעי הסחה, הם היו נמצאים הרבה עם הילדים, מדברים עם בני המשפחה, וברגע שיחשיך, היו הולכים לישון. החיים היו הרבה יותר רגועים, דווקא בגלל שלא היה שם. הוא אומר, מחכה לנו תקופה, שמתחבר אליה נכון, נוכל לגלות מחדש את המשפחה שלנו, את הילדים שלנו, יכול ללך לחנך, ולא לקנות שקט. יכול לגלות את עצמנו, את האנשים שהיינו, לפני שכל מרוץ הטירוף של רמת החיים, ויוקר המחיה התחיל. ובעיקר, הוא אומר, נוכל להירגע. להרגיע את הגוף, ונשמה, המרוץ של החיים, ולהסתכל על מה שיש לנו, ולשמח בחלקם. זו תקופה נהדרת, הוא אומר, לבנות את הסמכות ההורית שלנו. גם שם יש את רבים מסוגי הדברים שהפכו להרגל. הדברים שקיבלו דברים בלי לעשות כלום וחמור מזה, בגלל שלחצו על ההורים, ואלו ביקשו להשקיט את זה. הורים שניסו להשיג שקט על ידי מתן חפצים והגשמת רצונות של ילד חסר גבולות, גילו שלא רק שלא קיבלו שקט, הם קיבלו דרשות נוספות, פעולות נוספים שנפרצו. ובעיקר, גילו שהילד מאושר פחות מכפי שהיה לפני שנשארו לו. כי ילדים, הוא אומר, כמו מבוגרים, לא יודעים ליהנות מהשפע, הם מתנצרו אליו. הוא איש המחור, חפץ מנהל אותו, לא הוא את עצמו. כמו שבור העולם השיג אותנו נקודת ההתחלה לטובתנו, איך אנחנו רואים להשיג את עצמנו ואת הילדים שלנו נקודת המשלה הסופית, חינוכית, להפש את הכלים, למחוק כמות שמעולם לא הסכמנו להם, להכיל דרישות חדשות שמזמן היינו צריכים לדרוש ואולי לנו תניות לזה, שלא הייתה לנו תניות, או שהייתה לנו תניות, אבל היה לנו כוח לאכול. אנחנו חייבים להתארגן כבר עכשיו, כללים ברורים, מפני שהרגל הולך לשני צדדים. אם ילדינו ירגילו אותנו שכעת הכל יפקה, שאפשר לקום אותה שרוצים, והלכת ישנו אותה שרוצים, לעשות מה שמתחשק, הבית עלול להפוך למקום מאוד מאוד מנהים. לעומת זאת, נכיל כללים ברורים, הבית הרי בדיוק כמו בית מסודר, מאורגן ומצפצח, שכיף לשיות בו וכיף להתנהל. עד כאן הדברים של הרב אלי שתרצו ביתד נאמן במאמר עוד חיים. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. הגאון הצדיק רב גבליאל רבינוביץ' שליט"א בסיפור מופלא על שרשרת ישועות בזכות הודעה להשם. התפרסם בעטיב הסיפור. הסיפור נפתח באדם אחד שהיה לו תמיד תלונות. תלונות מן המוכן, נועה רוטן, מתענן על כל דבר. במוחיות מיוחדת, הוא מגלה ונתפס לצד שלילי שבכל עניין. לראות בכל דבר חיסרון במגרד. נראה המורש חור שבו פעלה בתוקף להציל תמיד רגשות חמוצים ושליליים, וכן הפה שלו היה מלא טענות כרימון, ואף הוא לא שמח ומרוצה. היה לו חבר קרוב לאותי, לאותו יהודי חמצמת, שנפצה לו עלינו מתאונת דרכים קשה, יצא חבול ומוכה, עד צריך להתאשפז תקופה ארוכה בתחילים. אותו חבר, אותו חמצמת, הוא זה שסעד אותו בכל חוליו, ליווה אותו בצלפת השיקום. הבעיה אחת, אבל קשה נותרה לו לחבר הפצוע שלא הצליחו הרופאים לעלות למזור, זה השמיעה באוזן שמאל. במהלך התאונה הוא איבד את החוש שמיעה באותו אוזן. אם את השברים ושאר המכות החבולות הצליחו לגבס ולחבוש, השמיעה שזה חוש במתנת שמיים, לא ניתן לייצר ביד הרופאים עם כיוון החלטות שחי סדרת בדיקות מקיפה, שהנזק באוזן שם הוא בלתי הפיך ואין שום סיכוי בעולם שהוא ישמע באוזן הזה. והנה באחד מהביקורים הדחופים של אותו ידיד, שומע מאחורי הפרגוד את החבר שלו הפצוע, איכשהו מסיח את ליבו בתפילה לפני בורא עולם, הוא אומר תוך כדי שהוא מתמוגג בדבעות ורוגשות, ריבונו של עולם, הוא מודה לפניך על ההחלמה המתקדמת שלי, כמה שבח והודעה יש לי בלב, על הגבס הענק שחסה לי את הרגל, הרי בזה הצלת את הרגל שלי, זה ההצלה של הרגל. ואילו פי מלא שירה קיים, אני לא אספיק להודות לפני החשקי, הייתי יכול להישאר נחה כל הילה חיים ועליהם. כן, זה הדרך, היה הולך ומונה את שאר האיברים שנזרפים ומצרפים אותם למשלמים. כשהגיע לאוזניים, הוא בכה בהתרגשות, תוך שהוא מודה להשם, לאוזן הימנית, שחסד עליון לא ניזוקה, והוא שומע בקרוב, אמר, אחד יישאר חרש גמור ירחם השם. וגם על האוזן השמאלית שבינתיים אני לא שומע, שהרופאים אומרים שאין דרך לרפות, אני מפיל קצינה לפניך. רופא חול בשר ששום דבר לא ייבצר, אפילו שאני לא רואה מצד עצמי, שתכונן אותי מצד עצמי. אבל אני בטוח לך שבוודאי תרפן. החבר בנן, שעמד מהצד נידם אחרי הדלת, לא מילי משמע אוזניו. זה היה נשמע יותר כסרט השבחות והודעות של אדם שמוקף קוף בכל טוב. לא כאיזה פצוע שוטט, ששוכב כמו שבר כדי במשך כמה חודשים במיטה ובצפונים. ועברו כמה ימים, ולהפתעה כל הצוות הרפואי שזרה שמיעה באוזן שמאלית לתפקד. הרופאים הגדירו שזה נס רפואי, אין להם שום הסבר. אבל החבר הנאמן ידע גם ידע. הוא הסיק לעצמו מסקנה ברורה. שאותם שבחות והודעות, שאותם חולה היה משבח ומודה להשם כסדר, הם אלה שהושיעו אותו, ובסיתם, אותם הוא זכה, הוא זכה לכל הנסים האלה. אז ראה איש ולמד מוסר, הוא הפנים את זה. הוא התחיל למד את עצמו לראות טוב בכל דבר, ולהודות ולשבח להשם בפה מלא, על כל הדברים הטובים והעשים שהשם חנה אותם. כעבור תקופה קצרה, רבותיי, אחר חג הפסח, ולפני שהוא פתח ברכת הסדר, הוא ביקש לומר כמה מילים. קינדרלך, הוא אמר, יש לי דרשה קטנה בשבילכם, הוא הפתיע אותם. הוא סיפר להם את מה שסיפרנו. עכשיו אצל החבר, ואיך שהוא שמע מאחרי הדלת, כל התקודות החרשיות שלו. הוא אומר, כשראיתי ככה, וחזתי, השתתה נטלטלה, הבנתי את הדרך חיים הנכונה. והוא אומר, הרי לכן אנחנו נקראים יהודים, על שם שאנחנו מודים להשם בכל מצב. בוא נראה גם אנחנו עכשיו כמה טובות תודות השם עשה איתנו, כך צריכים להודות לפנינו. יש לנו ברוך השם משפחה בריאה ושריזה, להיות איתה ביחד ולסדר. גם תן לנו בית יפה משלנו. אמא טובה ומסורה, ששינה, משלעה. אנחנו רואים את כל המתמים והמעדנים לכבוד אחרי. וככה היה הולך ומונה הרבה דברים שיש להודות עליהם. עד מהרה נסחפו גם הילדים בלעת, תודעת שלך מקום, הוסיפו גם הם, כל אחד לפי רמתו ודרגתו. משום נוספים מכל הצדדים. די צדדים שניסחה ונבלעסחה את המסחה שבכל יום ויום ממנו ומכך שהדברים עשו להם הרבה רושם שידוע שבפרט בלילה הזה נפתח הלב של הבן לקבל את הדברים של אבא מתיישבים יפה בלב וככה מתוך אווירה כזאת נעלה המשיכו באחת ליל הסדר בן בוגר אחד היה באותה משפחה שעזב דרכי יושר לא עלינו אבל חגים, הוא היה מגיע לבקר את המשפחה, כמובן גם עלי לסדר. הוא היה מצטרף לחק המשפחה החמה והאוהבת לשמוד הלילה הגדול. והנה, אחרי אותו לילה סדר, האבא מופיעים בשינוי שחל בהתנהגות של הבן, הוא חושב שהתקרב יותר, היהדות הגיעה לשבתות ולעוד ביקורים, בשלב מסוים הוא הסיר את העגיל מהאוזן, גם כיפה, ציצי, עד שהוא חזר ממש תשובה שלמה ונעשה חרד ושלם. כי זה אומרת אחת, נוצא אבא את שעד הכושר, הוא שאל אותו, תגלה לי, מה גרם לך? התשובה של הבן הפתיע אותו מאוד. אמר, אבא, אתה זוכר את הדרשה שאתה מלא לסדר? זה מה שגרם לשנות את כל כיוון המחשבות שלי. אני הייתי רגיל לבית הזה לחיות תמיד בהרגשה חמיצה, מרירה, כשתמיד יש טענות ומענות, חזבות וריצונים, ולהמציא תמיד חסרונות בכל דבר. הכעסים והעצבות, שערו דרך כבמת שזה הכניס לי, שנייה וסלידה לכל המערכת החיים הזאת. ככה נפלטתי החוצה. כי נמצאו את הפורקה ללחץ הנפשי הכבד והמעיק הזה. אבל בעקבות אותה דרשה שיצא בבקה מקרב לב, הוכחתי פתאום לראות שבעצם גם אני מוקף בהרבה חסדים טובים ונאמנים. ואז בבת אחת, בבך כל ההסתכלות שלי נהפכה. התחלתי להעריך את המשפחה הקרובה והיקרה. הרגשתי שאני חייב הרבה תודה ועלה לשמיים. בעצם החיים שנוסח ועוד ועוד ועוד. עד שככה התחלתי לחזור ולקבל את עצמי על תורה מה. חזרתם שנגמר רבו ישראל? לא, עוד לא. היה שכן אחד באותו בניין, שהיה קרוב וחבר נאמן של האבא, וכשהוא שמע ממנו את הסיפור הזה, אותו חולה עברי, אז הוא גם בזכות אותו דעה, אז הוא חשב לתומו, הנה יש לי בבית שתי בנות בוגרות, וזה כמה שנים הגיעו לפרקן, ואין שום תזה. אז הוא גם התחיל לעשות מהפכה בנפשו, שינה את דרכו ותופיעו, בחר גם כן לדרך לשבחות ואשרה לכל חי, והנה כעבור חצי שנה, שהוא דבק בדרך זו בעוז, שברו שתי צלחות בביתו, ושתי הבנות התרצו בשעה טובה. שאין פה הרב רבים היסח מוישה, על הפסוק ואי ונוח מזבח להשם, ואיך עשי מצליח למחרח, ואיך עכשיו בלימבו, לא יועסית לקהל, אוי זה שעדומו, שמתוך אותם ריחות, ריח נכרח של קורבן התודה, שהיה מודה נוח שהוא יצא מהתיבה, והוא שלח על מיצה הצנה, התקבלה התפילה שלו למעלה, וזה השם, ואז השם אמר, לא עושה פה בקהל. שעדומו. כך סדר חולה הרי אמור בכל מקום, מתחיל בשבח, ואז בבקשה. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דברי הלכה. מה מברכים על מצה בשער ימות השנה? עמוי ציום מזוינת. יש פה דברים נפלאים, הרב גונר בית שחקה כפוק, שליטה. מנהג מספרד, שמקובל על רוב פוסקים, ומעט מוביל פה מה... למעט מגון רבי ברוך תנדנו זה צלמי, שמברכים על המצה בשער מות השנה, בורם לי מזוינס, לפי ההגדרה השלישית בשולחונות, ויש מפרשין אומר השולחונות, שהוא פת בן ותובד בית שנה ותובד, שעושה אותה כאחים יבשים, וקצצים אותה. יש פה גם הערה של הרב אופיר מלכה, שפשוט, שאב בני ספרד שולחים את המצה, אחרי שישרו אותה במים, תבינו את הבושמת ונעשתה רכה, אז כן מברכים אליה המויצי בברכת המזון, כבר לא יבשה ולא נקססת אותי. מנהג מאשכנז, שגם הוא מקובל לרוב הפוסקים, למעט אדון הרצלן כפישר לצל, חשי כל, של המצל כל ימות השנה זה המויש, בברכת המזון, כי הרי לא נחם כתענו, אפשר סוגה מהפי היבשים הנקפים כמחיות, קרקרים, בשמית, פתית, מטלות מלוכים, בגל, אנחנו חדוי מאלה נאכלת, למזון ולסעודה, וראיה, שבימי הפסח, ברכתה המויצי לכל הדוד, שטל, הרב עד יוסף זצל, כמו שבא בעקות יוסף, שרדים בני עדות המזרח נוגעים ואחר למצא חפץ עבורם למזונות ולאחרה למחייה, יש למנהג את זה על מי לסמוך. חסידים ואנשי מייסן נוגעים לכל המצא בתוך הסעודה של פת גמור, ככה גמור נוהג בעצמו כל השנים, או שקובעים סעודה על המצא, שזה שיעור של 230 גרם, ואז הולכים על המצא המועצת בברכת המזון, וצריכים איתו לידיים, כדי. והפותרים, הברכה הראשונה של המצא בתאימה מפת גמור, וברכו ברכה אחרונה מאל שלוש. ושאינו רגיל לאכול פת כלל מסיבות בריאותיות, הוא יכול לברך על המצה המועצת וברכת המזון כל המטוס. ומתי משתנה הברכה? למד של ידי בני ספרד, לדעת הרב עובדיה זה נפשש שזה הבית הלחם, לדעת הרב בן ציון, רב שאוזן, פת מסיים את המחרון. לדעת הכל אמור ברכה אליהו, כל המצות שניתנו לפסח עד פסח שני ברכתם המועצת. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה על הדף הרימי. אב למה פיקב לומר את הגמור שלנו. בגמור בברוכת, תמובה, שהרבך לברכנין אמר שכל מי שקורא קריאת שמה באותיותיה, תגדק זאת אומרת, מצננים לגיהנום. זה זובר את תם הדבר, כתב רבי נהגוז ומרי אבואב. זה התאר שמצננים לו, שמחר שהוא מורר עצום בזה, הוא מניח, הוא מניע, חום טבעי לדקדק באותיותיה. אחר זה החום הטבעי, הוא אומר, מציינים לו חום אחר, שהוא לא גאינו. אבל ברס הוא אומר שזה מידה כנגד זה, אבל הוא בא מידה טובה, שזה שבטח שהוא קורא קריאת שמה בדקדוק, הוא מתאמץ לקרוא אותה באימא או באירו, ורדת ובזיע. חמם מרתיח כל גופה על זה, והוא קורא את זה מאמר מלך, כנראה מדרש עוברים ברש, אשר נוח לצבך היום, לא יהיו בעיניך עוד צביות גומו. גרת של מלך השנה, שאין אדם ספנה, מצביר אותו, מכבד אותה. אלא כחדשה שהכל רצים מפרטה, וכן יהיה צורה על זה שמתאמים לגיינו. פר הלב שמחה, ימי ילדותו, שחסי מסייע לומד איתם את הרחבים, אבא הרחוד השתמו, זה חומה כבד מצוע, כשאין להם לילדים מתרפס לימוד, אמרה להם ס ואין שאהב למה פיקב לה, אין מקום להגיד זמן לימוד יותר נכון. הרב מון, כשאמר מהגאון רמי שדק, בשם החזניש, אמר שסבל מהחום רק בתחילת הלימוד. אבל כשכבר התחיל ללמוד, אב למה פתאום. גם על הפסוק כל דבר שערב באש ותעבירו באש, אמר על מרחיים מויז'ניץ, כל דבר שנגרם על ידי אש וחמימות, של היתר בערב קרבכם, תעבירו אותו באש קודש, חמימות והתלהבות לתורה ותפילה, מצוות ומה יתפלל. חמימות של תורה ותפילה מבטלת את החמימות לעבור אחמד, שהרי אמרו, אב למה. אנחנו ממשיכים עם השו"ת הימי. האם אפשר לברך ברכת צנעין 7 במניין מאולתר לרגל המצב הקשה? כשאנחנו מתקבצים למקום ציבורי, אלא כידוע, השאלה אומרים ברכת צנעין ובן אדם, זו התשובה שבמניין הרי לא אומרים ברכת צנעין, זאת אומרת, הרב שוורצבורג כבר בשו"ת הנאור, ושם בטונה בגלל המאחרים שישארו לבן, עד שיגמרו את השאלה. במניין שעושים בבית, הם בטעם, אז יש נקודות שנהגו לומר תמיד. יש לברור כתוב בשם הפרומי גודים, שיש לפוש, לספק, ברוך אליו. אנחנו נשכים הרבותיים דף הימים בהלוכי, אנחנו עוזרים בשעת רבה בסמן תוך תנח זין סוף י"ד. אוף שנמצא בתוכו חמץ אחרי המלאכה, אם אפשר לחוץ את פסו. אז מדובר פה אחרי המלאכה, לפני ההדחה, לדעת הרי מה עשו. העופות האחרים שנמלכו יחד עם אופי ומתרים, אבל ייתכן שהחמץ נגע, אם ייתכן שהחמץ נגע גם בהם, אז צריך לקלף קצת מהשפה העליונה. עמד דבר אומרים באופן שהחמץ תפג מלאכות המלח ולא מאותר יבש, מפני שהאמונות מאכלת האורך בפסח פתוחה בהפסד כספי משמעותי. מותר לאכול אותו בגלל שמעיקר הדין, מאכל מלוח לא נאסר על ידי מגש שכבר ריצו את כולם הלא. מאכל של יתר שנמלח יחד עם מאכל אסור שמונים, שמון, כהגדרתו הלכתית, אם אין בכמות מאכל היתר, כפי ששום המאכל האסור, ראי הוא אסור באכילה. ואם נמלח יחד איתו, מאכל נוסף שנגע בשבת בשבת גם הוא נעשה. ומאחר בזמננו אנחנו לא בקיאים בהצורך בהבחנה בין מאכל שמנוני למאכל יבש, הוא לא כזה, כחוש. בהגדרתו הלכתית אנחנו מחמירים גם בכחוש לדון אותו, כשונה. אבל המאכל שנגע בדבר היתר, כחוש, לא אסור מאכל אחר שמנוני. בהלכות איסור ויתר יש כלל שנקרא יתר מסתם לאיסור, כלומר, אם נגע מאכל כחוש, אסור באכילה, מאכל של מי שמותר באכילה, בזמן שבמאכל המותר מסתם את המאכל האסור בספר לשמינים. כלל זה אמור רבותיי, בנוגע למקרה שהמגע בין המאכלים נוצר בזמן הבישול או צפייה, אבל אם המגע ביניהם נוצר רק ששניהם נמלכו יחד, החלטו הפוסקים, לדעת טוב על שבו היתר מסתם לאיסור, לדעת פוסקים אחרים, אם היתר לא מסתם. עד כאן המדיין דפעמים בלוח שלמדנו היום בפסח. אחרי בקרה מה שלמדנו אתמול, אוף שנשרד בפסח. ולפני המליחה, נמצא בתחתו גרגיר דגן, שהחליט צריך להסיר את הגרגיר לשפת אוף במים, ודאי בכך. אם הגרגיר נמצא באוף אחרי המליחה, לדעת שחדור צריך לקלף, ובצר שלא במקום בו נגע חמץ. והשליף זה נקלף להשפעה. יש מחמירים לחתוך בעומק ולהסיר את כל הנקודות המקום שהוא נגע חמץ. ודעת הרמור גרגיר דגן שבא במגע עיניים, גם אין בו סדק אלא שהוא יתרקח, עכשיו כחומץ. ואם התבשיל יצר, אם התבשיל יחד עם מאכל אחר, התבשיל עשו באכילה, נצלו בצים, ככה דין גם במקרה נצלה יחד עם מאכל. וכדרכני נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה מה שנועדנו באותו יום. כלי חמץ יש לו ידית, בהכשרתו לפסח בעגלה, צריך להגיד גם את הידית. זה הטעם של הדבר, כשהכלי והידי נשאים מפשעה אחת בפכת, שבה החום עובר לכל חלקי הכלי, אנחנו חוששים שבליית חמץ עזרה מהכלי של הידי. וגם בכלים ובידיות שעשויים מחומר שלא מעביר את החום, כגון כלי סרט או עץ, צריך לחשוש שכשהשתמשו בגוף הכלי נקז מהחמץ עשם, גם על הידי, ועוד שפעמים רבות, אם בידית, כלי בידיים מוכלכות מחמץ, בגלל שהידית חמה, היא בולעת מאחר. ולפעמים, לפעמים הוא אומר, קיים חשש, גם שישרו את הכלי במים רותחים בכלי ראשון, במכות את זה. זה כתב הרמור שאת הידית ניתן להגיע לכתחילה בעירוי מכלי ראשון, אלא אם כן, אם כן ידוע שהיא עצמה בלעה מתוך הראשון, כל זה תשובה בחמץ, שזה לראשון שאז, תשובה להגיד את ה... איפה אני נותן לבבלי? מדוע צריך להלך 400 אחרי האוכל? מהי מעלתה של מי, המעלה של מי מי בית מרחץ? מדוע עשה רב יהודה להעלות לספרון? כך אבל לא בסדר מעניינים, אם אני נותן עכשיו, למעלה. זה לקראת שיום החפץ בחיים, חפץ חיים יומי. בהלכות שנגמר גם בסדר הלימוד היומי, בסדר החפץ חיים, נוגעת מאוד למעשה, עבור אנשי חינוך. שגיחים, מלמדים, מורים, שמדרשים לברר לא פעם את התלמידים על איזה מעשה שלא חשובה, שנעשה בין כתלי המוסד, ובידעת מי הוא אחראי, באותו מעשה. לכאורה, תלמיד שנוצא מידע על מעשה שלילי שביצע החבר שלו, אז זה לשני עוד תועלת. אבל כבר ראינו שעבור היתר הזה, שהדיבור יהיה אכן מכוונה תורה והביטול. אם כן, כשאותו מסנך סדר תלמיד למצוא את המידע, האם ניתן, זאת אומרת, שהתלמיד מספר את זה לתועלת, או אולי חושש מהמורה ולכן מתעשה. עבור מוסף המשדר שעובד דעתו של רמי שפיינשטיינברג, וסנוי ששלמד אסור לעשות את זה, ולכן הוא כותב שהייתה רק אמר כולם דברי מוצר, ולבאר את חומרת המעשה שנעשה. וגם אם זה לא יעזור, אין להתיר את כל השנות, כדי למנוע מיישום אחר. לידו חגש, אוזנר, עכשיו תלוי וכותב שזה כן מותר, וזה כדי למנוע את המשך הדרדרות של אותו תלמיד שהוא אחראי עליו למעשה. ובנוסף, עצם הדבר שהתלמידים האחרים מחפים עליו, גורם אצלם נסיעה לרע, והעונש מועיל להרתיע אותם. ועל המחנך לעשות כל שביכולתו, שלא לגרום לתלמיד שיתבייש ברבים. לכן מבקש מי שיודע שתקור לזה בצינו, וגם לאיים עליו מספר שזה רק אחד שיודע באמת, וזה פחות. ואז גם אני חושב שתקורה מכך, שתקור לתלמידים בצינו שמור ועשינו. שוב, זה הנוגס הוא כתב, שכשזה נוגע לתקופת חינוך, תלמיד שעושה תלמיד שעושה שלו כאוג, אין אלו אמר. ויהיו בו לתלמיד להודיע לרבו, כשלא יבואו להקל בסור בעצור הזה, אז המילם צריך להקדים ולהסביר. אתם יודעים, זה אותו חומרה של יצירו שלו, ולהעביר להם, שכמובן שכאן זה לתועד תמיד, הרי זה מוסר וגם שיעור. תעת הגרח כאן יש סיום המחוק הזאת שהכל עושה עניין. לכן יש שתבלו שאף אחד עצמו יש שיודעים, באופן שהתלמיד גורם נזק לטיפול לילדים אחרים או למורים, בדיוק לרכוש המוסד, מוסר וחייבים לברר את זה כדי למנוע ולהמשיך. אני כדי לחנך אותו, ושאר התלמידים שאסור להזיק ולפגוע באחרים, רק שזה נוגע רק לאותו תלמיד, בזה עשה זה לפני ש... אז זילברסקי כתב שנראה שאם רק לבקש המלמד מהילדים של המזול, הכלל דודי פירוש, יודע גרסנו שיש. ולשים רבותיי, חזקות יומית, באור לציון, כמו המוסר המביא בשם המקבל, גאון רבי ישראל קונזצה, שהיה אומר שכלושם הדרך נעשו ברכב, אפשר לקיים מאות מצוות, חלילה, מאות עברות. אם הוא מסתכל מסביב, הוא עובר כמה מאות עברות, והוא מתקיים, מתגבר, מתקיים כמה מאות עברות. זהו, אתה לשמוע בגישת הראייה, נראה לי נמנה, נראה לי להסתכל, בפרים העשרים, האנשים תפדנה, לצלות את תניות, שואת דרם חזו שלנו לשמוע. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא כדי המשך יום נפלאים, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, תניות וגשמיות, תורות טובות וכל תבסרת.